בדף 18, בבקשה. נעבור לסוגיה הבאה. אנחנו למדנו את סוגיית האיסורים, אמרנו יש, אפשר להגיד כמה מיני איסורים, יש איסורים שבאים בגלל מעשים רעים שאדם עושה אותם, יפשפש מעשיו, יתקן אותם. יש איסורים שבאים בגלל ביטול תורה, אדם מתבטל מתורה, יתקן את הדבר על ידי שיעסוק בתורה. יש איסורים שבאים על ידי ביטול תפילה, שאדם לא יתפלל כראוי. ויש גם איסורים שנקראים איסורים של אהבה. איסורים של אהבה שהקדוש ברוך הוא חפץ באדם ורוצה להיטיב עמו, מה הוא עושה? מביא עליו איסורים של אהבה. נותן לו טורבו, כמו שאומרים, נותן לו, מרומם אותו, מזכה אותו במדרגה עוד יותר גבוהה על ידי איסורים שנקראים איסורים של אהבה. הגמרא בדף 18 אומרת ככה, ובשורה למעלה, אני קורא את הגמרא קודם כל, כן. רבי יוחנן חלש. חלש, הכוונה היא שהוא חלה. כן. לגבי רבי חנינה, אמר לו, חביבים עליך איסורים, תגיד לי, אתה אוהב איסורים. מה אמרנו? איסורים, מה הם מביאים לאדם? מדרגה עוד יותר טובה. והוא חלה, הוא שואל אותו, תגיד לי, חביבים עליך איסורים? אמר לו, לא הן ולא שכרה. לא רוצה לו את האיסורים, נכון שאין שכר לאיסורים, אני לא רוצה לא את האיסורים ולא את השכר של האיסורים. הוא צדק או לא צדק? צדק, מי רוצה איסורים? ואם יש שכר אז אני מבטר על השכר, רק אתה לא יבוא על האיסורים. אמר לו, הב לי ידך, תן לי את ידך, הוא שוכב במיטה, תן לי את ידך, יב לי ידי, נתן לו את ידו, ווקמי, הרים אותו מהמיטה. שואלת הגמרא, אמי, מדוע לא קים רבי יוחנן לנפשי? האם רבי יוחנן, מקודם, זה הסוגיה כאן, נכתבה לא בשלמותה, זה מעין יעקב. והגמרא שם מסופר, שרבי יוחנן בא אל אחד ועשה אותו תרגיל. שאל אותו, חביבים עליכם איסורים? אמר לו, אם לא עשה, רבי יוחנן משיט לו את ידו ווקמי. השאלת הגמרא כאן שאלה באמת, אם רבי יוחנן יכול להרים אחרים מהמיטה, כמו שאומרים, למה הוא בעצמו לא יכול להרים את עצמו? הוא עצמו, כן. לא כי אם רבי יוחנן לנפשי, תודה רבה, והרבי חייא בר אבא חלש, ואה לגבי רבי יוחנן, כאן אין היה משום מה מתומצת את זה, שרבי יוחנן היה עוזר לאחרים, אבל כשהאחרים נופלים, שהוא בעצמו נפל, למה שהוא לא יכול להרים את עצמו? אמר לי, חביבים עליך איסורים? אמר לו, לא, אין ולא שכרן. אמר לו, אב לידך, יאב לידי בוקמי. וליקום אי לנפשי, שיקים את עצמו, רבי יוחנן הכוונה, שיקים את עצמו. אמרו, אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים. אין, החבוש עצמו, חבוש זה האסיר, לא מתיר. מי צריך להתיר אותו מבית האסורים? הסוער. זאת אומרת, צריך לבוא מישהו מבחוץ, נפתח לו את השער. לכן הוא אומר, נכון, אני, כשאני חולה, אני צריך מישהו אחר שיעזור לי להתרומם מהמיטה, להקים אותי. זה הפשט כאן בגמרא. רבי אלעזר חלש, רבי אלעזר גם כן חלש. לגבי רבי יוחנן, בא אליו רבי יוחנן. חזה דאבק הגני בבית אפל. היה רואה שהוא גר בבית, איך אומרים, אפל בלי חלונות. חשוך, בית חשוך. גליה לדראה ונפל נהורה. רבי יוחנן הוא היה אדם יפהפה. יפה מאוד. הוא היה מאוד שמן, אבל גם מאוד יפה. קורה דבר כזה. אדם יהיה שמן, זה מאוד המתחלק. היום אומרים שאדם שמן הוא לא כל כך יפה. אבל אז זה היה כזה, רבי יוחנן היה שמן ויפה. מה הוא עשה? היה כל כך יפה, גילה את היד שלו, כמו פרוז'קטור. כמו שקרן אור פניו, אז אור זרוע, זרוע, קרן, העיר את הבית. ראה שהוא העיר את הבית, חז ידעה וקבחי רבי אלעזר, ראה אותו את רבי אלעזר בוכה. זאת אומרת, יש לו צער גדול מאוד לרבי אלעזר. אמר לו רבי יוחנן, רבי אלעזר, מה היא קבחית? למה אתה בוכה? אין לך סיבה לבכות. למה? אם משום תורה זה לא יש, אתה לא יכול ללמוד תורה, שנינו אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים. הוא היה כנראה עני מאוד ובעל ייסורים גדולים. אז הוא אומר, תורה זה לא העניין של כמות, אלא העניין של איכות. אפילו אם אתה ממית, אדם שהוא אין לו אפשרות ללמוד, אבל הוא לומד מעט, זה כמו הרבה. אחד הממית ואחד המרבה, בלבד שיכוון את ליבו לשמיים, אז אין לך סיבה לבכות אל הדבר הזה. אם מישהו מזונה שאתה עני ואין לך אוכל ואתה מסכן, לא כל אדם אוכל לשתי שולחנות. יש אדם שהוא גם עשיר וגם לומד תורה. יש אדם שהוא בן תורה כמוך, תלמיד חכם, הוא לא עשיר, לא נורא. בגלל תלמידי חכמים היו מה? אני מאוד. זה לא פגם כאילו זה בתור התורה. אז מה אתה בוכה? אם משום בני, אם משום שאין לך ילדים, או שמתו לך ילדים, דין גרמה ועשירה אביר. היו לי 10 ילדים, כולם מתו, והנה העצם של הבן העשירי, אז אני תראה, אני לא בוכה, אני מבסוט חלה. אז על מה אתה בוכה? מה זה יש לך לבכות? אמר לו, לא, אני לא בוכה על עצמי, אני בוכה על מי? אמר לו, להי שופרה זה בא לי באפריקה בחינה. שופרה זה יופי. ואני רואה אותך רבי יוחנן, הוא בא לי באפרה, באפר, כן, זה היה אחרי חורבן בית שני, כן. אני רואה את המצב הלב, רבי יוחנן היה ראש היהודים, היה ראש החכמים. זה בא לי באפרה על דקה בחינה, על המצב הכללי של עם ישראל. לא בגלל שהמצב הפרטי שלי אני בוכה. יש כאלה אנשים שהעניין הפרטי שלהם לא מזיז להם. אלא מה? העניין הלאומי מזיז להם, המצב הכללי של עם ישראל מזיז להם. על זה אני בוכה. אמר לו, על דקה, ודאי כבחית, אם אתה בוכה על צער השכינה, על צער האומה, על זה כבחית, וברכו, תרוויו, שניהם יעמדו, ובחו שניהם, על מה? על צער האומה, שהחורבן, אחרי החורבן, נחרב בית המקדש, הלכו לגלות, כל הזמן, על זה הוא בכה. הדחי ואחי אמר לחביבים עליך איסורים? מה אתה אומר? חביבים עליך איסורים? אמר לו, לא, אין ולא סחרן. אמר לאב לי ידך, יב לידי, נתן לו את ידו, והוא כמי... כמעט, זה הגמרא שמספרת כאן, סיפורים האלה על... קודם כל, לפני שנראה את הרב בעניין הזה, שהוא מעמיק בעניין מאוד, באופן פשוט הדבר, צריך לדעת, כל אדם יש לו נפילות. יש כאן מישהו שהייתה לו נפילה פעם? מה, ברצינות? שבע יפול צדיק, זאת אומרת, מי שיש לו נפילות, סימן שהוא מה?
צדיק.
צדיק. שבע יפול צדיק, וכאן. שאלו אותי למה. כאן כמובן הוא סידר את העולם. עליות, ירידות, בוני עולמות, מחריבה, הערת פנים, הסתר פנים. המציאות שלנו, של בני אדם, היא מציאות, היא לא מציאות מלאכית, נאמר ככה. היא מציאות אנושית. במציאות האנושית יש נפילות. אז כאן מדובר איך להתמודד באופן פשוט עם אדם שנפל, נפל במקרה זה למשקל. נפל למשקל, הוא, איך אומרים, בדיכאון גדול, בעצבות גדולה, בצער גדול, דברים כאלה. אז תראו את הדו-שיח שביניהם, יש לזה הרבה מה ללמוד. אומר לו, שוב, אומר, תגיד לי, שוב במיטה אומר לי, אתה רוצה לקום? אתה רוצה לקום? אומר, כן. אז הוא אומר, מה? תן לי את היד שלך. ואני אקים אותך. מה הוא אומר לו? תעשה השתדלות. לא אומר, תשכבת ואני אקים אותך בכוח. תן לי את היד שלך. יאב לי יד, נתן לו את ידו. מה עשה לו? הרים אותו. לפעמים אדם צריך עזרה מבחוץ משהו. ולא, אין לו מספיק כוחות לקום בעצמו. כמו שאומרים, אין אסיר מתיר עצמו מבית הסורים. הוא צריך עזרה מבחוץ. זה מה שהוא אומר לו בסך הכל. הוא בא ביקור חולים, הוא רואה אתה הוא שוכב, אין לו לקום, כוח לקום מהמיטה. הוא אומר לו, תן לי את ידך. הקים אותו, ואדם, הקים אותו. אתם טוב, מה אתם אומרים? אדם צריך לדעת, הוא לא לבד בעולם. יש גורמים, יכולים לעזור לו, אם זה בעצה טובה, או במילה טובה, או ברופא, או משהו, כל אחד יכול, אתה יכול לקבל עזרה מבחוץ, זה לא בושה ככה. גדולי ישראל נהגו בעניין הזה, שיש, כל אחד עוזר איש לרעהו. יד ליד עבר. זה קודם כל לימוד גדול מאוד, חשוב מאוד. אני נזכר, מה זה סיפור אישי, אבל לפני שנים רבות, שאבי זכרונו לברכה נפטר, ישבתי שבעה עליו, אבל לא ידעתי איך לשבת שבעה. לא מבחינת ההלכה, אלא מבחינה כשישבתי על כיסא מאוד נמוך. וכשישבים שבעה, ישבים על דבר נמוך יותר. ואני סובל, סבלתי פעם, מגב תחתון, מה שנקרא. ישבתי שבעה ימים, ככה, מי שסובל מגב תחתון צריך לשבת על כיסא גבוה. אמרו לי כאן שני כיסאות, אתם רואים? למה? כי אני למדתי איך לחיות עם הגב הזה. אני כבר יודע, אני רוצה לשבת תמיד על כיסא גבוה, לכן אני מעדיף תמיד לשבת על כיסא גבוה. אבל ישבתי על כיסא נמוך שבעה ימים, ואחרי זה לא יכולתי לקום. נתפס לי הגב, פרץ לי הדיסק, אני יודע מה. הייתי מתייסר איסורים גדולים מאוד. ממש איסורים גדולים. ועד סוכות, זאת אומרת, אבי נפטר בדיוק השבוע שעבר היה יום הזיכרון שלו, היה בראש חודש תמוז. ועד סוכות, אני ממש שכבתי במיטה, ולא יכולתי לזוז, זה היה רופאים ומומחים וסינים ופה ושם. מה לא, מה לא, מה לא עשו בשביל להושיע אותי, ואני בייסורים ולא יכול לזוז ולא כל זה. מה אני עשו? טוב, אז בסוף הגיע סוכות, זה הרב הראשי של חיפה, ראש הרשום וכהן, כן, שליטה. אז הוא, אני בידידות, הוא בא לבקר, הוא אמר לי, אני אתן לך עצה איך לקום מהמיטה. יב לי ידי, ואוקנה. ואז הביאו אותי החבר'ה לסוכה, ככה בקושי, בקושי, השכבתי בסוכה, צריך לישון בסוכה, מה אני אעשה? השכבתי בסוכה. אז הוא אומר, יש לי ידיד, קוראים לו יהושע. יהושע הוא אדם מבוגר, אז היה בן 80, אולי קרוב ל-80, כן. יהושע שקד. שיש בקדה הוא נפטר, זה היה לפני המון שנה. אז הוא עוזר לי, הוא אומר, לא, אחר כך, אני יכול להביא אותו, אבל תביא מי שיכול לעזור, יאללה. טוב, הוא בא, יהודי זקן, אז היה בגיל 80 בערך, משהו כזה. הוא בא, מסתכל עליי, אומר לי, אני שכב במיטה, לא יכול לעזור. הוא אומר לי, בדיוק כמו הגמרא כאן, תן לי את היד שלך. יב ליד, תן לי את היד. תן לו את היד. אני אומר, אני לא יכול לזוז. לא, תן לי את היד. תן לי את היד. תופס לי את היד, הזקן הזה. מושך אותי מהמיטה. אני אומר, כואב לי, לא יכול לזוז. קום! קום! הייתה לי ברירה, בכוח הוא מושך אותי מהמיטה. אחר הוא אומר לי, אני אומר, אני לא יכול ללכת. היו סוחבים אותי גאה ללונקה. הוא אומר, לא, תתחיל ללכת. לא ידע, לא, אין דבר כזה. טח, תוחף אותי. אתה רואה שם, תכיר, תתחיל לעשות לוקחים את זה על הרגל. הוא על מתח כזה. תרד לרחוב. תתחיל ללכת. אני, אם אני לא... תלך, הלוך וחזור. התחלתי ללכת, אני הולך, אני הולך, אני הולך. מתחיל להזיע, ללכת. והקים אותי מהמיטה. כל הרופאים, כל המומחים, כל זה. הוא היחידי, למד את הגמרא כנראה, אמר, תן לי את היד שלך. אתה רוצה לקום? יאללה, אני אעזור לך לקום. הקים אותי בכוח. הוא הסביר לי, הוא היה יהודי, הוא עזר להרבה אנשים. הוא הסביר לי, הוא אומר, אדם ששוכב במיטה חודשים, אפילו ימים, הוא מאבד את האנרגיה הפנימית, לגוף יש אנרגיה פנימית. אתה בראש אתה שוכב, אתה מעובד. האנרגיות שמזרימים, מזרימים את הדם, את העצבים, את הכל, וקצחה כבר לא עובדת. אז כמו שאנחנו יכולים להניע אוטו ומנים אותו לפי מנואלה, מבחוץ.
נהיה
פעם. פעם. היום דוחפים אותו, אני יודע. אז אני ראיתי שאתה ככה. אמרתי, וואלה, זה כבר... חייבים להניע אותו. מבחוץ. אבל בכוח, הוא הכניס לי את האנרגיות האלה. סליחה שאני אתן כאן משל, נזכרתי בעניין הזה. לפעמים אדם, הוא תקוע. תקוע במיטה, תקוע בחיים, תקוע פה, תקוע שם. ואין לו יכולת לבדו לקום מהמצב שהוא שרוי בו, הוא לא יכול. מה הוא צריך? יבוא אליו חבר, יגיד לו, מה, אתה יודע מה? תן לי את היד שלך. אתה מושיט לו את היד, והוא מושך אותך החוצה מתוך כל המצב. זה מובן הרעיון. זה הפשט כאן בגמרא. הפשט בגמרא, אבל התגובה היא, שואל אותו שאלה, תגיד לי, חביבים עליך איסורים? הוא אומר, לא. הוא מתייסר, הוא אומר, לא, לא חביבים, לא, אין, אבל רגע, אתה, למדנו כבר שמאיסורים יש שכר. הוא אומר, לא רוצה לא אותם ולא את שכרם, כי אני תקוע בתוך המיטה. לא צריך את הדברים. זה הפשט, כן. זה מובן הפשט כאן. הרב מתייחס לביטוי הזה, לא הם ולא שכרה. מה הוא רוצה להביע כאן, בעומק? אז תפתחו בבקשה. כן. באות למד ה, כן. לא הם ולא שכרה. אז מה הכוונה כשהוא אומר לו לא הם ולא שכרה? ראוי להבין בדברי קודשה, מאמרם, לא הם ולא שכרה. למה הכוונה לא הם ולא שכרה? שלא אמרו זה חלילה כמבעטים באיסורים. הרי מה למדנו? מה איסורים? זה לטובה או לא לטובה? לטובה. איסורים מחפרים. מחפרים על עוונות, באים לתקן את האדם, באים להיטיב עם איסורים של אהבה, בכלל זה משהו גדול מאוד. אז איך רבי יוחנן אומר, אני לא הם ולא שכרה. אלא תוכן הדבר, לפי שתכלית האיסורים של אהבה הוא, שמי שזכה לפניו יתברך שיתעלה במעלות עליונות יותר מטבע יצירתו. כן. יש אדם שיש לו טבע, כישרונות טבעיים נאמר כך, והוא רוצה להגיע למדרגה עוד יותר גבוהה מהמדרגה הזאת, אלה איסורים מרוממים אותו. מדכו הקדוש ברוך הוא באיסורים, כדי שעל ידי הזיכוך הזה, איסורים, יזכה לאותן המעלות שאינה לפי טבעו. כן? אדם, אם הוא מתאמץ יותר מאפי כוחותיו, הוא מקבל יותר מאפי כוחותיו. למשל, לא יודע אם יצא לכם ללמוד פעם גמרא, מישהו כאן למד גמרא או משהו, תוספות או משהו כזה, לא, אתה לא יצא לכם. לפעמים התוספות הוא כל כך קשה, כל כך מבלבל, כל כך זה, ואתה מתייסר על התוספות הזה, אבל אתה לא מתייאש. אמר, תוספות, אני אנצח אותך. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ובסוף מה קורה? נצח אותו או לא? עלית מדרגה? נתתי כדוגמה שאדם מתייסר על משהו, הוא זוכה לזה כתוצאה מהאיסורים, הוא זוכה למדרגה יותר גבוהה. זה נקרא איסורים של אהבה, הוא זוכה למדרגה עוד יותר גבוהה. אז כיצד רבי יוחנן אומר, לא אין ללא שכרה, יש קצת שכרה לדבר הזה. והנה זהו בתורת שכר טוב, לטוב לפניו יתברך. אדם שמתייסר הוא זוכה לטובה. אז מה, הוא כל כך מבטר על השכר? לא הן ולא שכרה? למה לך לוותר על השכר? אבל אומר כאן הרע, יש צדיקים ויש צדיקים. יש צדיקים שעובדים את האלוקים בשביל לקבל שכר, בשביל זה הם מתאמצים, בשביל זה הם משתדלים, בשביל זה הם מקיימים מצוות, בשביל זה הם לומדי תורה, בשביל זה הם מתקנים מידות. כל הזמן הם מצפים למה? שיהיה להם טוב בחיים. מישהו מעוניין שיהיה לו כאן טוב בחיים? ירים את היד. מי רוצה להיות מאושר? בסדר גמור, אתם צדיקים. אבל יש צדיקים שנקרא צדיקים גדולים. יש קטנים ויש גדולים. אנחנו קטנים. מה זה הצדיקים הגדולים? בוא נראה. אבל הצדיקים הגדולים, שיש להם תואר מיוחד, קוראים להם עבדי השם. הם עובדים את אלוקים. עבד השם. עבדי השם באמת ובתמים אינם רוצים בשום מעלה ויתרון כלל. הם לא רוצים שכר. מה, הם נורמליים? שמה אדם עובד שמקבל מה? שכר. והם עובדי השם ואומרים, מה שעומד לנגד עינינו זה לא השכר שאנחנו נרוויח מזה. יש לנו, אנחנו אידיאליסטים עוד יותר גדולים. כי אם הגמתם לעבוד את השם יתברך עבודת עבד, שלא על מנת לקבל פרס, אפילו שכר, לא רק פרס, לא שכר. ואפילו מתנה של השגה גדולה אינם רוצים. נניח אתה מתייחד בלימודים ומתאמץ, שאתה מגיע להשגות גדולות כאלה, אומר, לא רוצה את ההשגות האלה. מה אתה כן רוצה? מה הם אותם גדולי גדולי ישראל, קדושי עליון כמו הגאון מווילנה ואחרים, שהם למדו תורה, מה היה בראש שלהם? מה הם רצו להגיע? מה הם רצו להשיג? זה מעל ומעבר לצדיקות הרגילה. כי אם לזכות ביגיעתם בתורה, בלי שהם יזכו בשכר, אלא עצם היגיעה בתורה, זאת מעלתם. בלי תוצאות. מפני שזוהי עבודת השם יתברך, עצם היגיעה בתורה. לא מה יצא לי מזה, לא מה אני ארוויח מזה, אלא שאני זוכה לעבוד, זה מעלה גדולה, ולא משנה מה יצא לי מהדבר הזה. אני בא מקיבוץ, קוראים לו משמר השרון. המשמר השרון, הקיבוץ הזה, הוא מתנועה, הייתה פעם תנועה כזאת, קראו לה גורדוניה. גורדוניה נקראת על שם יהודי בשם גורדון, שהוא היה חי בין השאר בדגניה, בעמק הירדן. והוא ישר דת שקוראים לה דת העבודה כבר. והתנועה הזאת גורדוניה, הוא היה הגיאולוג נאמר של התנועה הזאת, שראה בעבודה ערך. לא בשכר העבודה, אלא בעצם העבודה ראו בזה ערך. לא מה יצא לי מהעבודה, אלא עצם העובדה שאני עובד את האדמה, אדמת ארץ ישראל, החקלאים, אני רואה בזה ערך. ואני עוד חייתי בצל של הדור של הגורדוניסטים האידיאליסטים האלה, שהם באמת ראו בעבודה של עצמה ערך. ובמה זה בא לידי ביטוי? אני לא יודע, מישהו פעם יצא לו לעבוד בחקלאות או משהו כזה, בקטיף למשל. מישהו יצא לו לעבוד בקטיף כאן? לא. קטיף, קטיף תפוזין אמר. היה לנו פרדס גדול, שם היית קוטף, נאמר, מרגע שהתמנתיר מצולות להתבשל, אחרי החגים, משהו כזה, ועד סביבות פסח, תמיד היו פרי אדם לכתוב. כתיב זה עבודה, אחת העבודות המשעממות ביותר שיכולות להיות. אתה מתחיל יום עבודה, ביום הראשון, כיף, כיף. אתה ממלא סל, כיף, תפולים, גם מקלף את התפול, אוכל משהו, כיף. יום השני, זה משעמם. אחרי חודשיים, כל היום. אתה מתפוצץ משעמום. ונמאס לך מהתפולים האלה. זה עבודה ש... זאת אומרת, זה סבלנות של ברזל. כל היום לכתוב תפוזים. זה משהו לא נורמל. נכון או לא? אתם לא הייתם, אתם לא מכירים את זה. לא הכרתם. זה כמו אדם שעומד מול מכונה 20-30 שנה, וכל מה שהוא עושה בכל המכונה הזאת זה תנועה אחת. זה מזכיר לנו את הסרט של צ'רלי צ'פלין, זמנים מודרניים, מי שמכיר את מישהו מכיר את הסרט הזה? הסרט נהדר, בילדותי ראיתי אותו. שם מדובר על אדם שעובד במפעל של מכוניות, של פורד, מלי, משהו כזה, ושם מרכיבים מכוניות על סרט נע. וכל פועל עושה תנועה אחת, זה הכל. אז צ'רלי צ'פלין, השחקן שם, יש לו תפקיד בסרט הנה. מה הוא עושה? הוא מבריג בורג. בורג אחד. התנועה של הבריאת הבורג זה לעשות ככה. מהבוקר עד הערב מה הוא עושה? הוא עושה איזה שנים, לא יום אחד, לא יום מים. זה ככה. בסוף הוא בא הביתה. התנועה הזאת כל כך, זה נפח לו אובססיה. הוא בא הביתה, מה הוא עושה, אתם חושבים? הוא בא, הוא מחזיק תירס, הוא רוצה לאכול. הוא לא מצליח לאכול, מחזיק למצליק. מצחיק, אבל זה עצוב מאוד. זה עצוב, האדם פתאום נהפך רובוט. הוא לא חושב שום דבר, כל החיים שלו מה הוא עושה? הוא עושה תנועה אחת. הוא איבד צלם אלוקים שלו, הוא כבר אין לו בחירה, הוא כבר לא יכול, הוא כבר עושה תנועות האלה כבר באופן אוטומטי. יכול לקרוא דבר כזה. נכון. זה עבודה בכתיף, אני זוכר. אז היו כאלה, זה מאוד שיימם אותה, וכשהיו מגיע לסוף היום, לאמצע היום, מסתכלים על השעון, כל חמש דקות מסתכלים על השעון, נגמר הזמן, לא נגמר הזמן, כאילו זה יעזור להם. והייתי יושב 8 שעות, אם זה 10 שעות, סביב השעון, ויושב, עושה עבודה חגמנית. סליחה שאני מעריך קצת בעניין הזה. אבל היו גורדוניסטים, היו חבר'ה דת העבודה. איזה שירי, איזה שמחה, והעבודה הכי משעממת. למה? הם ראו בעבודה ערך. קשה, מה שיותר קשה ומה שיותר משעמם, יותר מה? יותר טוב.
הסיסמה של גורדון הייתה בעבודה חלילו ובעבודה נתרפא.
נתרפא, תן לי לדעת.
זו הייתה הסיסמה שלו.
כן, יש הכל. עבודה מרפא, כן. עבודה היא חיים ובאורך ימין, כן. זוכר את השירים האלה, כן. סליחה שאני מקיש מזה לעבודת השם. אז הם עבדו בעבודה לא בשביל להרוויח כסף, ולא בשביל שהענף ירוויח משהו, אלא הם ראו בעצם העבודה זה ערך. וכל היום היו קמים לפנות בוקר ועד הערב, בשמחה, בהתלהבות. למה? האידיאל מה הוא?
העבודה.
העבודה, עצם העבודה. אין להם הצדיקים העליונים יותר, כאן אומר כאן הרב קוטס. לא הם ולא שכרם. אני עובד את האלוקים לא בשביל לקבל שכר. אני עובד את האלוקים כי אני רואה בלימוד התורה, בקיום המצוות, בתיקון המידות, בדברים האלה ערך, ולא לא, לא, לא שם לב אם יהיה לתוצאות או לא יהיה לתוצאות אישיות, שאני יתרומם או לא יתרומם או משהו. במדרגה, לא כל אדם מסוגל לדבר הזה. כי אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו מצפים, אם עובדים, מה צריך לקבל? שכר. לפחות שמצב רוח יהיה לנו טוב, שנעלה למעלה, משהו, נכון או לא? אבל יש מקום גם להכיר אנשים מהסוג הזה, מדרשים. הם עובדים, נקרא עבד השם. עובדים את האלוקים בלי ציפיות, מה יצא לי מזה? מה אני ארוויח? זה מדרגה. על זה מדבר כאן. כן, כל מגמתם לעבוד את השם יתברך עבודת עבד, אפילו מתנה של השגה גדולה אינם רוצים. כי אם לזכות בגיעתם בתורה, רק שיתנו לנו להזיע בתורה. מפני שזוהי עבודת השם יתברך באמת. וכן העידו על הקדוש השם הגאון מווילנה, זכר צדיק לברכה, שזאת הייתה מגמתו, לעמול בתורה בלי לקבל שום שכר, שלא רצה בגילויים מן השמיים, והיה ראוי לגילויים מן השמיים. הוא אמר, לא, אני רוצה ללמוד תורה רק בשביל להבין את הנקרא ולדעת את האמת, לגלות את האמת ותו לא. לא להיות בהיי, מה שאומרים. לא להיות בטריפ, בנושאים שלנו. אלא ללמוד תורה לשם שמיים ממש. כי מה שיזכה בגיעתו בתורה הקדושה ותו לא. על כן אמרו, לא הן, לא שכרה. שומחי לא הם משום שאינם רוצים בשכרה. לא רוצים את האיסורים, לא רוצים את השכר שלהם. לזכות שלא בהגיעתם בדרך עבודה. כי כל מגמתם שתהיה השגתם גופה, בא בדרך עבודת עבד להשם יתברך. להיות מדרגה של עבד לאלוקים. זה מדרגה גבוהה מאוד. על משה רבנו נאמר, עבד השם. כל כך הוא סבל, למרות שהוא היה המנהיג, הוא סבל, כמה באו אליו בטרוניות והתקיפו אותו, וכמה עולים את זכות, ולמרות הכל וכל זה, הוא עבד השם. זה רצון השם ותודה. המושג עבד ואדון, צריך לדעת, זה בא ביחד, נקרא מילה מצטרפת. אנחנו, כשאנחנו קוראים את שם השם, שם ההוויה, אנחנו קוראים אותו בשם אדנות. כל פעם, יש שינוי אדנות. מה זה האדנות הזאת? זה להבין. האדנות היא מחייבת עבדות. כשאתה יהודי מזכיר את שם השם, הוא מזכיר את זה באדנות, הוא צריך להתכוון כשהוא אומר את זה, אני עבד של מי? של אלוקים. אני עבד שלך. זה נקרא מילה מצטרפת, שעבדות ואדנות הם מילות מצטרפות. לכן אנחנו קוראים את שם השם בשם אדנות. אנחנו לא רק מאמינים במציאות השם, אלא גם מאמינים שיש לנו זיקה אל הקדוש ברוך הוא. אנחנו עבדי השם, ובנים להשם, לא רק עבדים, גם בנים, כן, בנים לקדוש ברוך הוא. אז זה המיוחד בלא הם ולא שכר. על כן אמר לו, אב לי ידך, להודות שאתה רוצה להיות השלמות, בא על ידי מעשי ידיך עצמם בעבודה, ולא ההתעלות שעל ידי זיכוך האיסורים, רק על ידי העבודה אני רוצה להשיג שהוא מעשי שמיים, ואין כאן עבודת עבד בפועל. אם זה בא על ידי איסורים, זה לא על ידי עבודת עבד. אני רוצה להיות העבד של אלוקים, זהו מה שאני רוצה. מישהו מעוניין להיות כאן העבד של אלוקים? אני שואל לכם שאלה, מה אתם מסתכלים עליו? מי מעוניין להיות עבד? אף אחד. של אלוקים. יש קורס מיוחד, משרד העבודה. זה החלטה, החלטה בחיים. אדם צריך להחליט בחיים, מה אני רוצה לעשות בחיים. אז הגאון מווילנה, ואולי כמה עוד בודדים, אין רבה, רבים כאלה, הם קיבלו החלטה אסטרטגית בחיים. אנחנו רוצים לעבוד את אלוקים. הייתי בספרים כתוב שהמקובלים, יש לנו נקרא מקובלים, מקובלים זה האנשים שקיבל תורה מסיני, שהשם התגלה עליהם כל המדרגות. אז המקובלים לא קראו להם מקובלים בהתחלה, קראו להם עובדי השם. עובדי השם זה התואר שלהם, עובדי השם, בעלי העבודה. בעלי העבודה, זה האנשים של בעלי העבודה. כל אחד צריך לעבוד את אלוקים. יש כאלה שקיבלו על עצמם באמת לעבוד את אלוקים, כל חייהם, כל עניינם, זה עבודת השם. על אלה מדבר כאן מהר. טוב, רבותיי, אנחנו נעבור לסוגיה הבאה. גם סוגיה שיש הרבה מה ללמוד ממנה. בשתי השורות האחרונות מלמטה. רב אונה, תקיפו לי 400 דמי דחמרה. אתם רואים בשתי השורות. רב אונה, תקיפו לו, החמיצו לו. החמיצו לו 400 חביות יין. זה לא מליץ הזאת רתי. חבית יין היא חבית גדולה, יחסית.
זה 200 ליטר.
200 ליטר. תלוי, יש חבית גדולה, נניח 200 ליטר. 400, כמה זה יוצא?
400 זה יוצא 12,000.
כמה? 12,000 ליטר יין החמיצו לו. מישהו ראה פעם יקב, איך זה נראה?
כן,
נראה,
נכון וגם מישהו.
יש חביות ענקיות שם, נדע.
כן, וגם ברמה
הייתי. איפה? ברמה, נכון.
ברמת הגולן יש משהו חדי שם.
נכון.
נצאים
לרכבת. נכון, נכון. אז שם, החמיצו לנו כל היין. טוב. אז איסורים או לא איסורים? מה אתם אומרים?
איסורים
גדולים. לגבי רב יהודה, אחמד רב סלח, חסידה ורבנה, ואמרי לי רב אדה ברבה ורבנה. באו אליו חברים שלו, חכמים גדולים באו לבקר אותו, את המסכן הזה, כן, רב אונה, שהיה מצטער מאוד, מתייסר מאוד, על זה שהחמיצו לו כל כך הרבה חביות יין. ואמרו לי, לעיין מר במילה. מה זה לעיין מר במילה? תעשה תשובה. תפשפש במעשיך. מה למדנו? אם באים על האדם ייסורים, מה יעשה? יפשפש
במעשיו.
יש אומרים ימשמש, כמה אומרים פשפש? תעיין בדברים שלך. אולי יש בדברים שלך דברים לא טובים שעשית, והם גרמו לכך שכל החביות האלה
החמיצו.
אמר לו, ומי חשיד נא בעיניך? תגידו למה, אני צדיק אני רב אונה. מה אתם חושדים בי שאני איזה, עשיתי איזה פשע או משהו כזה שבגלל זה החביות האלה החמיצו? אמרו לי, מי חשיד קודש בריחו דוד דינה בלא דינה? רגע, מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא, כשהוא דן את האדם, הוא עושה דין לא דין? הרי כאן מידת הדין חלה עליך. באו עליך כאלה איסורים. מה אתה חושב? זה במקרה? זה לא יד ההשגחה?
אבל זה קשה. וכי
אמונה
הוא מה,
נביא?
הוא יודע מה, הוא
רבנו הארי
שיודע איזה
זכויות
יש לו
והדעות יש לו? לא, זה הדיאלוג ביניהם. באו לך פעם איסורים.
פעם אחת?
פעם אחת. אז ככה. פעם אחת מהבואה.
הוא לא אומר, הוא
שואל. אנחנו כבר למדנו את זה בדפים הקודמים, אם באים האדם ייסורים, יפשפש במעשיו. אז הם אומרים לו מה שהם למדו את הדף הקודם. אז הם אומרים לו, תשמע, תפשפש במעשיך. לגיטימי או לא?
לגיטימי.
כן, אמרו, תפשפש במעשיך. אמר לו, איך אמן נשמיע עליי מילתא להם? אתם יודעים מה? מישהו שמע עליי שעשיתי איזה דבר רע בחיים, יבוא ויגיד לי, אני לא, אני אדרמה, אני מוכן לשמוע ביקורת מה שנקרא, על מעשיי. אמרי לי, אך ישמיע לן, דלא יאיב מר שבישה להריסה. שבישה זה הזרדים של הגפן, ש... כשזומרים את הגפן, אז מייבשים את זה. פעם זה היה חומר עסקה, זה היה בעל ערך, בעל חשיבות. והריסים, אלה שמאבדים את הקרמים, הדברים האלה, אז חלק כנראה מההסכם היה שהם לוקחים את הזרדים האלה, משהו. אז, אבל הוא לא נתן להם את הזרדים האלה. זה היה מגיע להם לכאורה, אבל הוא לא נתן להם את הדבר הזה. אמר לו, מי כשביק למי דמיני? הקגנים לכולי. אתם באים אליי בטענה שאני לא נותן את הזמורות האלה להריסים שלי? מה נותן? הם גונבים לי את הכל. אני אתה לתת להם. הם ממש גונבים לי את כל הזוהר. הם הולכים, גומרים את יום העבודה, מה הם עושים? לוקחים את כל הזמורות וזה, לא משאירים לי שום
זמורות.
לא משאירים לי זמורות, אפילו לי אין זמורות. אז מה אתם באים אליי בטענות שאני לא נותן להם? גנבים בסך הכל. לגנבים מגיע?
לא.
לא מגיע. הוא ראה את עצמו צדיק. מה אתם באים בטענות? נכון שהתחייבתי לתת להם. אבל הם אפילו לא השאירו לי. אז מה אני אתן?
אבל הדין דין
והלכה
מגיע להם.
אבל
מי
שם גנבים. בסדר, בוא נראה את הגמרא עד הסוף.
בסדר,
בבקשה. אמרי לי... היינו דאמרי אינשי, בתר גנב הגנוב וטעם הטעים. הגונב מגנב טועם טעם גנבה. אדם רואה מישהו גנב משהו. אתה אומר, אה, הוא גנב ממנו, אני גנב ממנו. אני גנב ממנו, אז הוא אומר, אל תחשוב שבגלל שהוא גנב, אתה לא גנב. אתה טועם גם את טעם הגנבה, גם אתה גנב. בקיצור, האשימו את רב הונא במה? שהוא גנב. אמר לו, אתם יודעים מה? אתם צודקים. אני גנב, אומר להם חז ושלום. והוא קיבל על עצמו לעשות תשובה. קבלינה עלי דאיבנה להו את הזרדים האלה. מה הייתה התוצאה? כדאמרי, הדרחלה, חלה וחומץ, והו חמרה, נהפך ליין. היה נס, וחומץ נהפך ליין. וכדאמרי, אייקר חלה, התייקר מחיר החומץ, והזדבן בדמי דחמרה, ומחור הזה במחיר של יין. אז הוא לא הפסיד. כל זה למה? כי הוא עשה תשובה. כן, פשוט מה עשה לשם תשובה. זה הסוגיה. כן, בבקשה. סליחה? והוא לא נתן להם. הם גנבו לו. אז הם באים לראות למה לא נתת להם. הוא אומר, מה זה? הם גונבים לי. אז זה מה שהם רוצים להגיד לו. הם בעצם היית צריך לתת להם. אתה כנראה קמצנצת או משהו כזה. אז הם גנבו. אז הוא אומר, אז אתה טועם דם גנבה בזה שלא נתת להם את הדבר הזה. בכל זאת, השאלה אם גנבו לך מכונית, אתה אומר. אתה עושה תשובה או לא? מה אתה אומר? לא, ודאי צריך לעשות תשובה. כל איסורים שבאים על האדם, כל צרה, צריך לפשפש במעשה ולראות מה, מה הסיבה לדבר. הוא לא יכול לעבור לסדר היום, ולא כל אחד מסוגל לזה כמובן, אבל רב הונא היה אדם חכם ורגיש. אנחנו נראה את הרב, בשיעור הבא נראה את מה, למה הוא מתכוון בעומק בסוגיה הזאת. יהיה לכם יום טוב רבותיי.